רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
מצב פיזיקלי וכלכלי המתאר מערכות רבות שגם אם ידועים החוקים השולטים בהם, לא ניתן לחזות את ההתפתחויות שלהן לטווח ארוך. מערכות אלו מכונות מערכות דינמיות עם רגישות גבוהה מאוד לשינויים אפסיים כמעט בתנאי ההתחלה. ההגדרה הזו היא הגדרה לכאוס. ואני לא יודע למה, אבל לקראת הפרק הזה, אורי, היום החלטתי להקריא את ההגדרה הזאת של הכאוס. אולי זה יהיה קשור למה שאני אדבר, ואולי לא.
אופטימי לקראת השנה החדשה, אתה.
נכון, אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-133 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
אז טוב, אז היום אנחנו נדבר על ישראל, הרבה דברים קרו בשבוע האחרון בישראל, חלקן דובר רבות וחלקן פחות, אנחנו נתייחס לרוב הדברים. נתחיל אבל קודם כל מאיפה שהתחיל כל המוטציה, יש פתאום מילה חדשה, משבר מוטציה, או איך שלא מגדירים את המשבר הזה.
מוטציה משברית.
מוטציה משברית, זה המילה, זה המושג שחיפשתי, אבל לפני זה, בואו נתחיל מהשאלות מהקהל, מהקבוצת פייסבוק שלנו, שאגב השבוע הגיע לציון דרך של מעל 5,000 עוקבים, תודה רבה שאתם מצטרפים, ומציפים אותנו בשאלות, תחפשו אותנו בפייסבוק, מנועי הכסף, מדברים כלכלה. טוב, אז שאלה מעידן. הוא אומר, דיברתם לא מעט על הדולר לאחרונה, ההסבר מאוד כללי על השער, שהוא הדולר מאוד נמוך, זה טוב ליבוא, אבל זה פוגע ביצוא. הוא מסביר כמה דברים, אבל בגדול הוא שואל, למה אי אפשר לקבע שער תחתון קשיח לדולר כדי לא לתת לו לרדת מתחת לשער מסוים ובעצם לפתור את כל הבעיות? כן.
קודם כל אפשר.
שאלה טובה.
שאלה טובה מאוד, כי האמת שאפשר. קודם כל תיאורטית ובטח גם מעשית. לא רק שבישראל שנים היה סוג של שער, גם רצועת האלכסון שהייתה בעצם שער עליון ותחתון, שהדולר היה יכול לנוע בתקופה מסוימת, אבל גם אנחנו רואים בעולם, בלא מעט מדינות שיישמו מדיניות כזו בשנים האחרונות, שוויץ, צ'כיה ועוד ועוד מדינות, רק שבישראל כנראה זה פחות יעבוד ואני אסביר למה, כשאנחנו מסתכלים למשל על צ'כיה או שוויץ, אז רוב המסחר שלהם הוא מול האירו, ובאמת מה שהם עשו, הם קיבעו בעצם שער תחתון מול האירו, ואז כשהמטבע המקומי מתחזק מדי, בא הבנק המרכזי וקונה המון המון המון, כמה שצריך כדי להחזיר אותו חזרה לשער. אז קודם כל זה דורש התערבות מסיבית לפעמים מצד הבנק המרכזי.
רגע, אני אעצור אותך. למה מותר? למה מותר לעשות את זה, ואסור למשל, אתה יודע מה, אני יכול להחליט ששוק המניות בתל אביב, אסור לו לרדת מרמה מסוימת?
קודם כל מותר, כי לבנק מרכזי יש חלק מהיכולות שלו, או חלק מההשפעות שלו, זה על שוק המתח, ושוק המתח בסוף משפיע גם על היציבות הפיננסית שלנו, ובסוף משפיע גם על האינפלציה, בניגוד לשוק המניות. וברגע שהיעד המרכזי של הבנק המרכזי הוא יעד האינפלציה, יעד של בנק ישראל שהאינפלציה תהיה בין 1% ל-3%. אם בנק ישראל אומר, אוקיי, האינפלציה נמוכה מדי, והיא נמוכה מדי בגלל שהמטבע שלי חזק מדי. הרי אם השקל מאוד מאוד חזק, מחירי היבוא יורדים.
כן.
עולה לי יותר זול לייבא. ואז זה מוריד את האינפלציה. ולכן, כדי להחזיר את האינפלציה לטווח שהוגדר לי בחוק, אני יכול להשתמש, אצלי יש מדפסת של שקלים, זה הכלי שנתנו לי, זה הכלי היחיד שיש לו בעצם, מדפסת של שקלים. אז אני יכול להדפיס שקלים ולקנות דולרים, ולהחזיר את הדולר לרמה שבעצם תחזיר את האינפלציה לתוך היעד שלה. זה סביר והגיוני. עוד פעם, אתה יודע, אפשר, גם השאלה שלך היא לגיטימית, כי אנחנו יודעים למשל שהבנק המרכזי ביפן קונה מניות, כמו שברוב העולם קונים אג"ח ואגרות חוב קונצרניות, ביפן הבנק המרכזי קונה גם מניות. אתה יכול להגיד, הנה, הוא מתערב בשוק המניות.
והוא אכן מתערב בשוק המניות.
כן, לא רק שהוא מתערב, היום, אחרי כל כך הרבה שנים של קניות, הבנק המרכזי ביפן הוא בעל עניין, זאת אומרת, הוא מחזיק יותר מ5% בכל החברות במדדים. שנבין לאן זה הגיע. אז עוד פעם, הוא יכול לעשות הכל. אם זה כדאי או לא כדאי, זה כבר שאלה אחרת, עד כמה אפשר לקמת את המטרה של הבנק המרכזי, זו גם שאלה, אבל בסוף ההתערבות בשוק המטח היא יותר מובנת, כי היא משפיעה ישירות על האינפלציה, והאינפלציה זה היעד של הבנק המרכזי. אז א', אפשר לקבוע מה שנקרא רצפה לשער חליפין, זה ידרוש המון התערבות מצד בנק ישראל, וכל פעם שנתקרב הוא צריך להדפיס יותר ויותר ולקנות יותר ויותר דולרים, כדי שזה לא ירד, כי ברגע שאתה מגדיר שער, צריך לזכור, זה לא שהגדרת ובזה נגמרה העבודה, אתה צריך להגן על השער הזה, נגד ספקולנטים לפעמים.
כי מן הסתם זה שוק חופשי.
שוק חופשי לגמרי.
זה תמיד יישאר.
כן, ואם קבעת שער ואתה לא עומד בו, ואתה נכנע לספקולנטים, אז בכלל מבינים שאין לך שום כוונות גם, וזה רק הציפיות קדימה יחזקו את השקל עוד יותר. אז בטח בתחילת התהליך, כשקובעים שער, צריך להדפיס הרבה הרבה מטבע מקומי, ולקנות הרבה הרבה מטבע חוץ, כדי להגן על השער. אבל זו הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה יותר היא שבישראל, צריך לזכור, יש לנו דולר ויש לנו אירו, ובסל מטבעות המשקל שלהם הוא די דומה. זאת אומרת, זה לא רק שקל דולר, יש גם שקל אירו. עכשיו בואו נחשוב על מצב שבו הדולר נחלש בעולם, בגלל משהו שהאמריקאים עושים. לא יודע, טראמפ עושה עוד שטות לקראת ינואר, ואנחנו רואים את הדולר בעצם נחלש, אנשים בורחים מארצות הברית. אז הדולר יחלש מול השקל, נגיד, ב5%, הוא יחלש גם מול האירו ב5%. בסוף, מה שזה אומר, שהשקל בעצם מול האירו לא השתנה, נכון?
כן.
ואז אתה, אם קיבלת רק את השער של שקל דולר, על פניו היית צריך להילחם, למרות שלא היה פה סיפור בכלל של השקל. ובהסתכלות על כל המשק, על כל היבוא, גם השקל וגם הדולר וגם האירו, כאילו לא היית צריך להתערב. זאת אומרת, שאתה מקבע שער, אתה מקבע אותו מול מטבע אחד, אבל לפעמים קורים דברים באותו המטבע, שמשפיעים על עוד מטבעות, ובסוף, בהסתכלות שלך כמשק, על השקל עצמו, לאו דווקא היית צריך להתערב, ולכן אם כביכול, תיאורטית, אם בנק ישראל היה רוצה לעשות איזה שער רצפה, מה שהוא היה צריך לעשות, זה שער רצפה, לשער חליפין של השקל מול סל המטבעות. אתה יודע מה השער חליפין של השקל מול סל המטבעות?
לא.
אף אחד לא יודע. זאת אומרת, יודעים, אם תיכנסו לאתר של בנק ישראל, תמצאו את זה שם. אבל בגלל שבאמת זה איזשהו מונח כזה נורא ארטילאי שלא מכירים אותו, אז אין טעם לקבע, כי אף אחד לא יודע בכלל איך לסחור בדבר הזה, ולכן כבר שנים שואלים את בנק ישראל, למה אתה לא שם שער רצפה, למה אתה לא שם שער רצפה, וכנראה בנק ישראל לא ענה על זה אף פעם בצורה ישירה, אבל כנראה בגלל שהעלויות והבלגן שזה יוצר במערכת, העבודה שצריך לעשות עם זה גבוהה יותר מהתועלת הרבה פעמים.
זה הרבה פעמים, אנחנו דיברנו על זה גם בפרקים האחרונים, שהשוק הוא חופשי, השוק המתח הוא שוק חופשי עכשיו, וכדי להתערב ולעשות אותו שוק לא חופשי, זה מהלך מאוד מאוד דרמטי, שלא בטוח שאנחנו צריכים לעשות אותו עכשיו. לא הגענו עדיין לרעידת אדמה קשה מאוד.
נכון, בכלל, אם מסתכלים על גם התגובה של בנק ישראל למה שקורה עכשיו עם השקל, אנחנו רואים שבניגוד לעבר, ודיברנו על זה לפני שבוע או שבועיים, בנק ישראל פחות מתרגש, למרות שאנחנו בשפל שלא היה משנת עם 96, אם אני לא טועה, בשער חליפין דולר או שקל.
כן, נכון.
וזה כי א', יש צרות גדולות יותר, זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו רואים שלמרות שהשקל מתחזק ומתחזק ומתחזק, נתוני הייצוא עדיין נראים טוב, צריך לומר את זה. למה נתוני הייצוא עדיין נראים טוב? אני חושב שחלק מהעניין זה שברגע שפערי הריביות בין ישראל לארצות הברית נסגרו, הרי לפני שנה וחצי הריבית בארצות הברית הייתה 2.5%, ופה היא הייתה 0. אז היו פערים נורא גדולים, הפערים האלו נסגרו. גם ארצות הברית הורידה את הריבית לאפס, מה שזה גרם, זה גרם לזה שעלות הגידור נגד, גידור הדולר בעצם, גידור הדולר זה אומר שאני לוקח לשער הנוכחי, ואני יכול לקבע אותו גם שנה קדימה, יש לזה עלות מסוימת. העלות הזאת מאוד מאוד ירדה, ואז כנראה שיצואנים בעצם למדו לעבוד עם גידורים, למדו לעבוד ולהיות פחות חשופים מבחינת ההשפעה על הרווחים שלהם, לשינויים בשער החליפין, ולכן אנחנו עדיין רואים שנתוני הייצוא טובים, ובנק ישראל אומר לעצמו, נכון, אנחנו בשפל היסטורי של הדולר, לא היסטורי, אלא מ-96, אבל זה כנראה לא כזה נורא, ויש לי צרות גדולות יותר, ולכן זה פחות אישיו ממה שזה היה.
אוקיי, אני מקווה שסגרנו את הפינה הזאת, אז בוא נעבור לאזור לונדון. הרבה דברים קרו שם בשבוע האחרון. אתה יודע מה? שני דברים עם השפעות שונות. דבר ראשון, גילו שם את המוטציה. אני לא יודע אם זה הראשון בעולם, אבל שם הגילוי הראשון של המוטציה החדשה של הקורונה, הווריאציה החדשה של המוטציה, התגלתה שם. ודבר שני, פתאום חזר לכותרות מושג ששכחתי ממנו, וחשבתי שאנחנו כבר ויתרנו עליו, ברקזיט.
כן, ברקזיט, נתחיל ממנו, הוא חזר לכותרות כי מגיע הדדליין. סוף שנה, הבריטים והאירופאים בעצם מתקרבים בצעדי ענק לברקזיט, ואין להם עדיין הסכמים. איך יראה היום שאחרי הפרידה של בריטניה והיציאה שלה מהאיחוד האירופי, והשיחות, יום אחד אנחנו שומעים שהן מתקדמות יותר טוב, ויום שני אנחנו שומעים שהן מתקדמות פחות טוב, וזה מעלה ומוריד את השווקים, ובעיקר משפיע על הפאונד. עכשיו עם הסגירה של בריטניה עוד יותר בלגן בגלל המוטציה. תראה, הברקזיט, אני טוען את אותה טענה מאז שבכלל דיברו על הברקזיט מ-2016, לא יכול להיות ברקזיט. זה באמת לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות מסיבה אחת מאוד פשוטה, באירלנד. שזה נשמע מצחיק, שזה הדבר היחיד שחוסם את הברקזיט, אבל זה המציאות. צריך להבין שהרי בין אירלנד לצפון אירלנד, אסור לשים גדר גבול, אסור לשים תחנות מעבר, אסור לשים שום דבר כחלק מהסכמי Good Friday, ההסכמים שנחתמו בעצם אחרי שה-IRA הפציץ ועשה הרבה פעולות טרור, נחתמו הסכמי שלום בין האירלנד לצפון אירלנד, ההסכמים האלה כוללים בעצם התחייבות לא להקים שום גבול בין שתי המדינות. עכשיו, אירלנד כידוע היא חלק מהאיחוד האירופי, צפון אירלנד היא חלק מבריטניה. אם בריטניה רוצה לצאת מהאיחוד האירופי, זה בעצם אומר שאין כבר, הם כבר לא ביחסי מסחר חופשי, ואז כשאני רוצה למכור תפוח אדמה מאירלנד ללונדון, הוא צריך לעבור דרך צפון אירלנד בדרך ללונדון, או דרך הים, או לא חשוב, אבל הוא צריך לעבור איזשהו מכס, כי אין לנו הסכמי סחר. ואם אי אפשר להקים שום גדר, אז אי אפשר לקיים בעצם את ההסכמים האלו, ולכן אני לא חושב שיש פתרון לדבר הזה, חוץ מלהגיד, יהיה בינינו הסכמי סחר שאין שום מכס, לא לגבי מעבר של אנשים, לא לגבי מעבר של סחורות, מה שבעצם אומר שלא היה ברקזיט. זאת אומרת, בסוף הברקזיט היחיד שיכול להיות, אם בריטניה רוצה לעזוב את האיחוד האירופי, היא יכולה לעשות רק ברקזיט בסגנון של ללכת בלי ולהרגיש עם. זאת אומרת, היא תצא מהאיחוד האירופי, אבל היא תחתום על הסכמים שבסוף מחייבים אותה לכל החוקים של האיחוד האירופי. זה מאוד דומה למה ששוויץ קורה איתה. שוויץ היא לא חלק מהאיחוד האירופי, אבל בסוף אם מסתכלים על ההסכמים שיש לה מול האיחוד האירופי, הם ב-96% זהים להסכמים שיש למדינה שהיא חברה באיחוד האירופי. שזה כולל גם סחר חופשי, זה כולל שעובדים שוויצר, אזרחים שוויצרים יכולים ללכת לעבוד באיחוד האירופי כמה שהם רוצים, עם תנאים שווים, ולהפך, זה כולל כמובן מעבר לטיסות בלי שום ויזה ושום דבר, ועוד כל מה שקשור לרגולציה, חוץ מלהיות חלק בשולחן של האיחוד האירופי, זה כולל כמעט הכל. ולכן בסוף, אם בריטניה תסכים להסכמים כאלו, זה כאילו אומר שהיא לא באמת עזבה את האיחוד האירופי, חוץ מזה שהיא ויתרה על לשבת בשולחן הפוליטי של האיחוד האירופי, שבסוף היא מאוד מפסידה מזה. היא לא חלק מקבלת ההחלטות באירופה, אבל היא כן מחויבת לכל הרגולציה וההסכמים, ומעבר של עובדים, והגירה חופשית, שזה היה חלק מהסיבות שהלכו לברקזיט. אז בסוף או שלא יהיה ברקזיט, או תהיה ברקזיט, זה לא שום דבר.
מרגיש קצת כאילו הם צריכים איזשהו סולם לרדת מהעץ. אתה יודע, ג'ונסון הרי אנחנו שכחנו, אבל הוא נבחר בשביל זה.
כן, כן. צריכים את המוטציה.
צריכים, הנה, כן. קיבלו.
קיבלו.
בבקשה.
אין ספק. אחת הטענות המכוחכות היו, אחרי ההצבעה של הברקסיט, עשו מלא סקרים, ואמרו, חלק גדול מהמצביעים בעד הברקסיט, אמרו אחרי זה, שהם בעצם לא הבינו על מה הם מצביעים. כי זו הייתה הצבעה מאוד מהירה, היא קרתה, דרך אגב, אני מזכיר, בשנים של הגירה מסיבית לאירופה בכלל ולבריטניה בפרט, מארצות אפריקה בעיקר וארצות ערב. למרות שבעיית ההגירה באירופה לא הייתה ההגירה הזו, הבעיה שעליה הצביעו הייתה הגירה של אזרחים אירופאים, בעיקר ממרכז ומזרח אירופה לבריטניה שתופסים מקומות עבודה, אבל הפחד הזה פתאום מגלי הגירה אדירים שמגיעים מאפריקה, הגדילו כנראה את כמות המצביעים בעד הברקסיט. אחרי ההצבעה הרבה אמרו שהם לא מבינים למה הם הצביעו, וראינו בכל השנים שהתגלגלו מאז, שאין באמת פתרון. וכן, בסוף, אני מאמין שזה עוד פעם, זה יהיה אחד משתיים, או שהברקסיט יבוטל, ודרך אגב, זו החלטה קלה מבחינת הממשלה, אין התחייבות לברקסיט, צריך להבין את זה, זה היה משאל עם, זה לא החלטה שקשה לבטל אותה. אפשר לבטל את הברקסיט, רק כמובן פוליטית,
כן.
לעשות משהו נגד משאל העם, זה בעייתי, אז מה שיצטרכו לעשות זה משאל עם חוזר.
בוא נדבר על החלק של המוטציה, אבל שוב, לא, אף אחד מאיתנו לא מומחה בריאותי. תשמע, שהגיעו הדיווחים על המוטציה, אני הסתכלתי על השווקים, ואתה יודע, סוחר אני בחיים לא יהיה, אני סוחר טוב, אני אף פעם לא יהיה, אבל הייתי בטוח שהשווקים ייכנסו ללחץ מזה. עכשיו, בוא תסביר לי איפה זה עובד, איפה המשקיעים מסתכלים? הם מסתכלים, מצד אחד הם אומרים, מי ינצח קודם, החיסון או המוטציה? זה המשחק כאן עכשיו?
בגדול, כן. לא המוטציה, אלא המוטציות. ביום הראשון, כשהתפרסם הנושא של המוטציה בלונדון, ראינו ירידות חדות, 3-3.5% בכל בורסות אירופה, גם פה בתל אביב ראינו ירידות חדות. כן. ארצות הברית זה טיפה התרכך, כי המסחר הוא יותר מאוחר, אבל ביום למחרת כבר ראינו תיקונים חזרה, ואני חושב שבאמת, כמו שאתה שואל, מה המשחק פה? המשחק פה הוא לא המוטציה הספציפית הזאת, כי עוד פעם, רוב המומחים אומרים שהחיסון כנראה טוב גם נגד המוטציה הזו. מה שבעצם אומר שאם אנחנו נמשיך לראות את החיסונים בארצות הברית, בבריטניה, בישראל, באירופה, יותר ויותר ויותר אנשים מתחסנים, אז בסופו של דבר, כן, התשובה תהיה שהחיסון ניצח וקורונה מאחורינו. הפחד שקיים, ולכן הנושא של המוטציה בעצם העלת אי-הוודאות, יותר משהו העלה, צריך לגרום לירידות מתמשכות, הוא החזיר את אי-הוודאות, האם במוטציה הבאה, או בזו שאחריה, אם יהיו כאלה, נגיע מתישהו למוטציה, שהווירוס כבר לא יודע לחסן, ואז אנחנו חוזרים שנה אחורה, או לפחות חצי שנה, צריך לפתח חיסון חדש, שיכול להיות שהוא מבוסס, עוד פעם, אני לא מומחה, אני מניח שלא צריך לעשות הכל מחדש, אלא פשוט לשדרג את החיסון הקיים, שיתאים גם למוטציה הזו, אבל זה הופך להיות משחק חתול ועכבר, שזה משחק לא פשוט בכלל, כשעדיין יש לנו חלקים גדולים באוכלוסייה שיכולים לחלות, וחיסון העדר הוא עוד רחוק מאוד. אז זה תהליך בעייתי, שיחזיר את אי-הוודאות לשווקים, אלא אם כן אנחנו נראה באמת מתוך הנחה, ואני מניח פה הנחה, שאפריל-מאי כבר נראה חלקים מאוד גדולים מאוכלוסיות מחוסנים. זה נראה סביר. בארצות הברית מחסנים היום, אם אני לא טועה, מיליון איש ביום, אם אני לא טועה. זה מספרים מאוד מאוד גדולים. אז יכול להיות שאפריל-מאי כבר נראה מספיק אנשים יחסית מחוסנים, ואם עד אז לא תהיה איזושהי מוטציה חדשה, זה יוריד כל כך מהר את כמות המקרים הקיימים, וזה לבד בעצם יעצור גם את ההתפשטויות של המוטציות הבאות. אז עוד פעם, לא יודע, בוא נתחיל מזה שאני לא יודע.
אין לנו מושג מה יהיה.
אין לנו מושג מה יהיה, וזו הבעיה מבחינת השווקים. חזרנו לעולם של, וואלה, אנחנו לא יודעים, וגם המומחים לא יודעים. חשבנו שכבר שזה מאחורינו, שכולם יודעים הכל, וזה רק עניין של זמן עד שהקורונה תיגמר.
כן, אז בוא אני אגיד לך מה כן יש לנו מושג. ששוב יש בחירות בישראל. ושוב אין תקציב. ויש סגר. וזה אלו שלושה דברים ש... אפשר להגיד שאנחנו מופתעים לגמרי, אבל בוא, אנחנו דיברנו לא מעט על ההשלכות של אין תקציב, אבל בכל זאת היה איזשהו מין טריק כזה, או משהו קרה עם התקציב.
כן, סופר מהלך, שכאילו הצליחו להעביר בכמה שעות תקציב, שכבר חודשים מנסים לריב עליו, אם הוא טוב או לא טוב. בוא נתחיל ככה. תקציב 2019, שזה התקציב האחרון שיש לנו.
שהוחלט עליו ב-2018.
Mm-hmm. התקציב הזה כמובן הוא תקציב הרבה יותר מצומצם ממה שהממשלה הוציאה ב-2020, כי ב-2020 היו הרבה תוספות קורונה נקרא להם. עכשיו, איך נושא התקציב עובד? אם הממשלה לא מצליחה להעביר תקציב, אז בעצם התקציב ל-2021 שמתחילה אותו, מתבסס על התקציב האחרון שקיים, פלוס קצת, מוסיפים קצת לפי גידול האוכלוסייה בגדול, ושעדיין ההוצאות פר אזרח יהיו שוות. העניין הוא שתקציב 2019 זה התקציב האחרון שקיים. אז אם לא היו עושים שום דבר, נכנסים ל-2021, כשלוקחים את תקציב 2019 פלוס קצת, וצריך לחלק אותו על פני השנה, לפי כל חודש 1/12 מהכסף שיש. הבעיה היא שיש לנו כל כך הרבה הוצאות עכשיו, שהן לא היו ב-2019, אם זה דמי אבטלה ודמי אבטלה לחל"ת, ומענקים, והחיסונים, ועוד 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 הוצאות שנקבעו, שב-2020 היו חוץ תקציביות בעצם, ואם לא היו עושים שום דבר, כל זה או שהיה צריך להפסיק את כל זה, או שבעצם היה צריך לקחת הכסף לכל זה ממשרדים אחרים, וזה קיצוץ של עשרות מיליארדים. וזה קטסטרופה שאנחנו לא רוצים לחשוב בכלל מה היה קורה, אם זה היה מתרחש, ולכן מה שעשו טיק טק, אישרו את תקציב 2020, כן, אישרו את תקציב 2020, שבועיים לפני סוף השנה, כדי בעצם שתקציב 21 יהיה בנוי על סמך תקציב 2020, ולא על סמך תקציב 2019, ואז כבר ב-21 יש לנו את אותן תוספות של 20, שאפשר לחלק אותן על פני השנה. אז זה תרגיל כזה מהיר שעשו כדי למנוע קטסטרופה שטוב שכך, אבל זה עדיין אומר שאין תקציב ל-2021, זה לא שינה את זה. תקציב ש-21 עדיין עובדת לפי 2020, שזה בסדר מבחינה מסוימת, כי זה מאפשר לשמור, להמשיך לשמור את הראש של האזרחים מעל המים, אם זה באבטלה, אם זה במענקים, אבל זה לא בסדר במובן שעוד פעם אין לנו תוכניות ליום שאחרי, כן. ואיך אנחנו מאיצים את המשק, וכבר אפשר לדבר על זה עוד ועוד ועוד, אבל בסוף אנחנו מגיעים כל זמן אותה מסקנה, ומתי יהיה תקציב 2021? הכי מוקדם ביוני, זאת אומרת גם אז הוא יהיה רק לחצי שנה.
כי אבל... אז תהיה במקרה הכי טוב ממשלה?
כן. ממשלה תהיה לנו, נכון, בחירות במרץ, אם אני לא טועה, 25 במרץ, עד שמקימים ממשלה, עד שהממשלה הזאת מייצרת תקציב. החוק אומר שמרגע הקמת הממשלה, תוך 3 חודשים צריך להיות תקציב. אם אין, אז עוד בחירות. אז יוני אמור להיות תקציב, או שהולכים עוד פעם לבחירות, שבכל מקרה זה יהיה לחצי שנה, אבל אתה מנסה בכוח להסתכל על חצי הכוס המלאה, אז אתה אומר, בסדר, אז תהיה לחצי שנה, זה לא הסיפור, רק שיהיה תקציב, ושיהיו בו כבר תוכניות ורפורמות ושינויים ומשהו שאמור להוביל את המשק קדימה ולא להישאר תקוע בלימבו הזה שהוא תקוע בו כבר תקופה ארוכה.
אז אנחנו גם עומדים לפני סגר וכמובן שלא יהיה לנו מושג איך הסגר הזה ייראה שעה לפני שהוא ייכנס או חצי שעה לפני. וההשפעה...
5:05 או 5:05?
אני לא יודע כבר מה היה, באמת, קשה לעקוב. אז... כל התחזיות, בוא נשאל אותך מהכיוון המקרו-כלכלי, כל התחזיות שדיברנו ואמרנו ל-2021,
עכשיו...
לא רלוונטיות.
לא.
כי עכשיו הרבעון הראשון, אנחנו הולכים...
בדיוק. אנחנו נראה את הצמיחה, תוצר חלש מאוד ברבעון ראשון, ואז ישפיע על כל השנה. כן, אנחנו... תראה, כל התחזיות שניתנו... בחודשים האחרונים, התבססו על זה שלא יהיה סגר שלישי. יש סגר שלישי, התחזיות האלה לא רלוונטיות, ואני מניח שנראה, בנק ישראל מעדכן את התחזיות שלו מהר. האמת שכשהוא נתן את התחזית הקודמת, אז הוא נתן שני תרחישים. תרחיש אחד, הוא קרא לזה, אז תרחיש השליטה, שמצליחים לשלוט על המחלה, והכל בסדר, ואין סגר שלישי, ואוטוטו פותחים את המשק. והתרחיש השני היה תרחיש אי-שליטה, שהוא די מה שהופך להיות המציאות הממשית. שגם המחלה חזרה, וגם יש סגר שלישי, והפתיחה נהיית הרבה יותר איטית,
הגדרה אבל... נפלאה, אי שליטה.
כן, כן. וכן, זו המציאות שלנו, ולכן אני מניח שזה יהפוך להיות התרחיש כאילו סביר יותר, ואולי אפילו עליו יעשו עוד תרחיש פסימי יותר, שגם החיסון לוקח יותר זמן וכן הלאה.
אוקיי, עד כאן החלק הזה, נעבור לחלק האחרון של הדבר שאולי פספסתם, הדבר המוטרף שקרה, ואולי פספסתם, אני מתחיל השבוע. סיפור חמוד שמצאתי על בחור בן 32 מדרום אנגליה, שנקרא ג'יי סמית, אבל הכינוי שלו הוא ג'יי נמסיס, וג'יי נמסיס הוא סוחר, הוא טריידר בחברת אי-טורו, שזו חברה, אגב, הישראלית-בריטית, אם אני... כן. זו ההגדרה שלה. ולבחור הזה, יש 21 אלף עוקבים באי-טורו, ושווי הנכסים הכולל שעוקבים אחריו זה 40 מיליון דולר. הרעיון באי-טורו, שאתה יכול ללכת ופשוט ללחוץ בקליק אחד, אני רוצה לעקוב אחרי הבן אדם הזה, וכל רכישה שהוא עושה או מכירה, אוטומטי גם התיק שלי עושה. והמודל שלהם, הרעיון שם שיש כמה עשרות סוחרים שקוראים להם קופי טריידינג, והם בעצם אנשים שלא יודע למה, אבל אנשים עוקבים אחריהם. הוא לא כלכלן, הוא לא כלום, הוא סתם טריידר ש...
שלהם התוצאות שלו מחשב. טובות, לא כנראה הסיבה.
אז זהו, אז התוצאות שלו טובות, והוא עשה 40% ב-2020, ואתה שואל מה הוא מרוויח מזה? הוא מרוויח 2.5% מסך כל התיק שעוקב אחריו. זה הרווח שלו.
יותר טוב מכל קרן גידור.
נכון.
וואו.
כן, הוא חי טוב, אבל לך תדע מה יקרה ב-2021.
זה כמו הכנסות של קרן גידור, שבעצם, בוא נאמר, נגיד הוא עשה אותו דבר, לוקחת כסף של אנשים וסוחרת בו, רק בלי... אין לך מחויבות.
לא, אין לך מחויבות, רק תחשוב איך ייראה העידן, אם למשל אתה מחבר את פייסבוק לחברת פלטפורמת מסחר, ואז כל ההמלצות האלה נהיו כמו רשת חברתית אחת.
מעניין.
מעניין, עולם חדש מעניין כזה. מעניין
מאוד. טוב, האמת ש... אמרת עולם חדש, אז אני חוזר לביטקוין. אסטרטג אשראי הראשי של דויטשה בנק, ג'ים ריד, אחד האנשים המוערכים יותר שיש היום בשווקים, הוא מוציא כזה מכתב חודשי ללקוחות, הוא בעצם קרא להם ושאל אותם, מה אתם חושבים יקרה לביטקוין ב-12 חודשים הקרובים? חוכמת המונים, בוא נראה מה קורה. אני אתן לך לנחש, קודם כל, איזה מחיר קיבל, איזה פער מחירים. זה הכל נע פה בפערים של 10,000 דולר.
בוא נזכיר, בכמה הוא עכשיו? 24, נכון?
כן.
כן, 24,000 דולר.
24,000 דולר. האפשרויות פה הם בפערים של 10,000 דולר. זאת אומרת, מ-0 עד 10, מ-10 עד 20, מ-20 עד 30 וכן הלאה. מאיזה תשובה קיבלה הכי הרבה תשובות? הכי הרבה אנשים הצביעו בעדה?
הכי גבוה.
אתה מנחש?
הכי גבוה.
לא? וואו, זה מה שחשבת?
כן.
אז לא, אז בין 10 ל-20 אלף.
מה אתה אומר?
זו התשובה שחזרה הכי הרבה. אני חשבתי שזה יהיה בין 20 ל-30, כי בדרך כלל אנשים אומרים, מה שעכשיו זה גם מה שהמשיך קדימה, אני לא יודע להגיד יותר מזה. אז אם מסתכלים על זה ככה, בעצם הרבה אנשים אומרים, כמו עכשיו, אבל קצת פחות, כי הגזמנו. וכך אפשר לתרגם את התשובה הזו. החלק השני שמעניין פה זה, כמה אנשים חושבים שזה יהיה בין 0 ל-10? זאת אומרת, ירד ל... אתה יודע, ביותר מ-50 אחוז, יתרסק, 9% מהאנשים, זו הייתה התשובה שלהם. מצד שני, כמה אנשים אומרים מעל 100 אלף דולר?
אנחנו 12 חודשים, תחזית ל-12 חודשים, אוקיי.
כן. מעל 100 אלף דולר, 12% חושבים שזו התשובה. זאת אומרת, הרבה יותר אנשים חושבים שזה הולך לטוס לשמיים מאשר להתרסק, והתשובה שאותי הכי הצחיקה, הוא נתן את האפשרות, אני לא יודע. יש פה אפשרות, don't know, רק 5%.
כל אפשר יודעים, 95%.
כן, ביטחון עצמי זה דבר חשוב.
יפה. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.